Radio Soul. Soul.co.il, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים, צהריים. הבלוק פרלמנט הנדלן, מה קורה קרן?
צהריים. הייתי רוצה להגיד שטוב, אבל פתחנו בוקר קשוח.
כן, שתי לוויות היו, עכשיו אחת מתקיימת ועוד אחת בשלוש.
יצאנו מיום העצמאות וחזרנו ליום הזיכרון.
לא יצאנו ליום העצמאות לדעתי, דרך כן, אגב. נשארנו ביום, ביום הזיכרון.
נכון.
אבל אין ברירה, אנחנו צריכים להמשיך בשגרה כלשהי. הבלוק פרלמנט הנדלן, יום חמישי, תודה לגידי, מקשימי החלומות. אלך קצת המיקרופון, כן. את רוצה לספר לנו מי נמצא איתנו כאן באולפן?
אז יש לנו היום בפרויקט מתווכי הערים, שזה כבר רץ כבר חודש, נכון? חודש באוויר?
כן, אני חושב שכן.
כן. אז היום יש לנו מתווך מאוד מאוד מיוחד, שבכלל גילה את ענף הנדלן, התיווך בכלל בארצות הברית, בניו יורק, ומשם לחולון. אז
מניו יורק לחולון.
אז קודם כל קוראים לו רן תרשיש.
צהריים טובים, רן תרשיש.
צהריים טובים.
לא, תקרב קצת למיקרופון.
יש לו סיפור מדהים. שאנחנו נשמע, יש לנו שעה שלמה לשמוע אותו.
אבל רצית להתחיל עם משהו.
על חולון, על ארצות הברית, על באמת הרבה מאוד דברים מאוד מאוד מעניינים. וברשותכם, בגלל שזה יום שפתחנו אותו קצת בצורה מאוד עצובה, אני רוצה לקרוא איזשהו פוסט שראיתי באינסטגרם. הכותרת שלו זה גם פוסט מצמרר שמפרסם חייל במילואים על ההפקרה של חיילי צה"ל בגבול הצפון. וככה הוא כותב: במטולה איבדתי את פיסת התמימות האחרונה שלי כשראיתי איך צה"ל מציב את חייליו כמטרות ומתפלא שהורגים בהם. ישבנו שם, אמרו לנו שהמשימה היא להחזיק את מטולה טיפת דמנו האחרונה, ועד שזה יקרה, לנסות להישאר בחיים למרות כל מה שאף עלינו. החיים במטולה היו בעיקר ריצות למקלט, ולעיתים רחוקות ירי לא אפקטיבי על מטרות רחוקות. אז חלחלה בי המחשבה שמפקדים הבכירים בצהל הם כמו אותו רופא מנתח, שנכנס אחרי שהחולה מוכן לניתוח. הוא לא מכיר את שמו, רק נכנס לחדר סטרילי מאחורי מסך זכוכית, מפעיל את הרובוט שמנתח. אם הניתוח ייכשל או שהחולה ימות, לא יהיה זה יותר מאירוע שיפגע בקריירה של אותו מנתח. כך הרגשנו אנחנו כלים במשחק של מגדלי השן, שעל אף שלובשים ירוק, פניהם נשואות למשכן הכנסת. מותנו יהיה עבורם לא יותר מאשר מכשול שיש לעבור בדרך לתפקיד הבא, ולא מכשול רציני מסתבר. זה קטע שקצת... אם הרמטכ"ל היה בא להעניק לי דרגות ולקבל פרי מוצלח, הייתי מנסה לעצור את שטף הדיבור החברמני שלו, כדי לבקש שיניח ידם ועל התנך. בעצם לא על התנך. סליחה. אין לתנך משמעות עבורו, שיקח את הברית החדשה של אמריקה, או הקוראן של איחוד האמירויות, או את דפי החשבון של הבנק שלו, וישבע לי שחיי וחיי חבריי יקרים, יקרים לו לפחות כמו הקידום הבא שלו. דבר אחרון לכל בעלי הדרגות, ובראשם שר הביטחון, שעמדו בתקסים ברחבי הארץ, וציטטו את המילים שנהיה ראויים, אתם לא. אתם לא ראויים לנו, אתם לא רואים לגיבורים שנפלו, אתם רואים לדור המדבר. תבדקו מה זה אומר רמז בתנך. אתם רואים לעם של עבדים, של כבשים, לא לנו. אתם לא רואים לנו. לכו הביתה לחשוב איך אתם ממשיכים את חייכם אחרי שהאסון שהמתתם עלינו, ותנו למישהו אחראי וחכם את המושכות. חייל מילואים, מטולה השוממה. אז סליחה. אבל זה קצת קרה אותי הפוסט הזה, וכאילו...
זה לא פוסט קל, זה...
כן.
טוב, שתי דקות נצא רגע. טוב, היינו יכולים להמשיך עם אסף עמדורסקי, אבל אולי נשים אותו ככה בשקט, ככה.
כן, אפשר בשקט.
שיהיה לנו באוזן. המזינים, אני לא חושב ששומע, אתה לא שומע את זה לדעתי. לא, בסדר, זה יעזור לנו ככה, לרגע. רן, מה קורה?
הכל בסדר.
אחרי שקרן נתנה לנו כאן סתירת לחי למציאות שלנו.
כן, התחלנו את השידור קצת קשוח.
אבל בסדר, אנחנו...
הוא אמר יש לנו זיכרון קצר, ואני נזכרתי במשפט שלך שאמרת אין לנו זיכרון קצר, פשוט למדנו כבר להתאושש מהר. זה משפט שהולך איתי מה שאמרת.
זה מה שאני אמרתי, אני לא זוכר כבר, זה היה משהו
כזה. וזה מאוד מאוד נכון, כי אנחנו עכשיו בתוכנית נדלן, ואנחנו נשברים, ואז קמים מחדש. כאילו, השגרה גם מחייבת, החיים יותר חזקים מהכל.
בואי ניקח את זה לתוכנית שלנו, הבלוק פרלמנט הנדלן. אנחנו בשביל אוקטובר, כל אנשי הנדלן, תסכים איתי, יומיים, כולם הרי אמרו, אחרי סוכות נחתום על חוזים, נראה דירות, נתכנן, ניקח משכנתאות, כל הדברים האלה, ופתאום קיבלנו בלאקאוט.
איפה אתה היית בשבעה באוקטובר?
אני התארחתי אצל אחי בארצות הברית במיאמי. זה היה מזעזע גם שם. אפילו שם זה היה מזעזע, אז אפשר היה... אנחנו היינו דבוקים לטלפון. גם נתקענו שם עוד שבועיים, כמעט שלושה שבועות שלא היו מתוכננים, וזה היה קשה. איבדתי שם חברה טובה.
וואו.
בנובה. אין, תשמעי, וזה לא נגמר, אנחנו עדיין בלופ הזה.
אז מה שאני אומר, כולנו היינו בסוג של לופ, כולנו היינו בסוג של הולד. אני חושב ש... עכשיו נפל לי הסימון שהחוסר עשייה שלנו, פתאום אין הכנסות, אין עבודה, הכל ברק, אין עם מי לדבר, הוא נהפך לסוג של, בגלל זה חלק גדול מהאנשים פתאום היום, אוקיי, בוא נלך להתנדב ונתרום ונעשה משהו עם עצמנו. וראינו את זה, ואני חושב כעבור חודשיים, חודש וחצי פתאום, אוקיי, יש מלחמה, התרגלנו לטילים, והתחילו לעבור, ואנחנו רואים את זה, אנחנו היום בשגרה יחסית. זה שגרה, שגרה, עם עין.
אבל עדיין אנחנו בשגרה.
אנשים, אם אני הולך, אנשים קונים דירות, אנשים לוקחים משכנתאות, אנשים מוכרים דירות. כלומר, בהתחלה זה היה שוק של מוכרים, של קונים, כמו שאתה בטח תגיד לנו את זה, 7 פעמים בתוכנית לפחות. אבל זה לאט לאט משתנה, לאט לאט בן אדם כבר אומר, אוקיי, אני רוצה לקנות דירה, אני רוצה להשתדרק, אני מחשיב... יש עסקאות היום בסדרות, בנהריה, שהם... נחשבים אצלנו סוג של הרמת גבה, אבל אנשים מסתכלים 3 שנים קדימה. אז כן, זה השגרה...
זה גם סוד הקסם של עם ישראל, בסופו של יום.
כן, 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 כן.
ממשיכים...
אבל הפקת הקסם התחילה להימעט.
אמרו את זה גם לפני 3,500 שנה במדבר. אנחנו עדיין פה.
בדיוק, אתה אומר, אתה בתחתית של הסק הפקת קסם. אז רן, מי אתה רן?
אולי נתחיל כזה את הסיפור, זאת אומרת, איך בכלל הגעת לענף הנדלן, שזה בכלל התחיל מארצות הברית, הסיפור הזה מעניין, זאת אומרת, מארצות הברית לחולון, וכאילו אתה ממתג את עצמך, או החלק בלתי, זאת אומרת, שמזוהה איתך, זה מתווך בישראל, אבל עם סטנדרטים אמריקאים.
לגמרי.
אז בוא תסביר לנו.
אבל רגע שנייה, אני, סליחה, קרן, אני קודם אשמח רק לשמוע, רן, מאיפה אתה, מי אתה, תן לנו ככה, את ה-30 שניות ספיץ' של ה-BNI שלך.
אז ככה, רן תרשיש, נשוי פלוס 3, זה הכי חשוב.
הנכסים הכי חשובים.
זה הנכסים הכי יקרים והכי חשובים. במקור מבת ים, אחר מכן גרתי בחולון, אז שהתחתנתי, ולפני שנתיים עברנו לגור בנס ציונה, אני מתגורר כיום בנס ציונה, אבל עדיין רוב הפעילות של העסק שלנו, שלנו, אני מדבר עליי ועל הסוכנים, זה מקשה אחת. רוב הפעילות היא בחולון ובת ים. הגעתי לתחום הנדלן בגיל 21 אחרי השירות הצבאי.
עכשיו זה מתחבר לשאלה של קרן.
כן. טסתי לארצות הברית, לניו יורק. חבר טוב שקיבל אותי לשם והוא עסק בתחום הנדלן. נכנסתי לעבוד שם, שם למדתי בעצם את כל העניין הזה של תיווך נדלן.
מה, ישר כאילו להתחיל לעבוד בתור מתווך?
זה...
שם זה הסטנדרטים גם גבוהים, זה לא ישר בוא תהיה, זה לא ישר מבחן, לא?
כן,
לא...
היינו עובדים קצת בקטע אחר של תיווך, זאת אומרת, זה לא היה...
ישראלים בניו יורק, נו, שכונה, נו, סליחה.
זה גם נכון, הם יודעים איך למצוא את כל הפרצות, כן.
כן, בעצם זרקו אותנו לשטח ואמרו לנו, לכו תביאו לנו עסקאות טובות מהשטח. והיינו מתערבבים שם ממש ברחוב, עם אפרו-אמריקאים, ספנישים וכו'. והיינו מביאים לאינבסטורים הישראלים את העסקאות הטובות מהשטח. ככה התחלתי בעצם. הייתי חי שם קרוב ל6 שנים.
איך מוצאים אגב כאילו את העסקאות הטובות? אני מתחסת לרזולות, אבל זה מעניין אותי איך.
לומדים לשטח.
אוקיי.
יורדים לשטח, מדברים עם החבר'ה שיושבים שם על המדרגות, מה שאתם רואים בסרטים.
אבל אתה ישבת תחת משרד.
בטח.
סתכל, אני יודע, אני מהניסיון שלי בארצות הברית, כל נושא התיווך נדלן, זה ברוקר, זה משהו מאוד מסודר, אתה לא יכול לבוא, שלום, אני רן מישראל, באתי לקנות חנך, חסבונים, קורזי נראה, צריכה להיות מעטפת.
זה לא רק שזה נראה, גם להיות מתווך בארצות הברית, זה לא כמו פה להיות מתווך. בשביל להיות מתווך בישראל, אתה סך הכל צריך לעשות מבחן, חד פעמי. אני לצורך העניין עשיתי את המבחן הזה ב-2012, שחזרתי לארץ, עברתי אותו, ומאז לא שמעתי שום מילה, שום הכשרה, שום...
כלום.
שום דבר.
זה סתם מבחן, בארץ זה סתם, זה גם מבחן עם חומר פתוח לדעתי, נכון?
כן. עזוב, זה לא מבחן שצריך להיות גאון הדור בשביל לעבור אותו, אבל גם אחרי שאתה עובר אותו, אין שום... זהו, שם זה נגמר. מה, קרוב ל-12 שנה מאז שעשיתי אותו? שם זה נגמר.
כן.
שם זה התחיל ושם זה נגמר. ארצות הברית, הלימודים הם קרוב לחצי שנה בשביל להיות real estate agent, שזה הרמה הנמוכה.
אני בנטפליקס, יש את הסדרה של המתווכים, אתה מכיר?
איזה יפה, זה נראה שם.
זה בא לך להיות מתווך רק מהיוקרה והפסיליטיז, וכאילו זה... משהו מדהים.
למה הייטק? למה פה? אנשים רוצים לעבוד בהייטק. רואים את הארוחות צהריים של השפים, לא משנה איזה.
את כל הפעם, את כל התינוקים.
בדיוק, את כל הכלוב של הזהב. אני קורא לזה כלוב של זהב. למה שזה לא יהיה בעולם התיווך? גם שם בעולם התיווך, תזכרי, מתווך, אני לא רוצה להיכנס לאף אחד לכיס, אבל מתווך שעושה 2-3 עסקאות בחודש, והוא לוקח את ה-2% המלה או 1% המלה, זה המון כסף. זה המון כסף, אז למה שלא יהיה לו גם את הפסיליטיז האלה כאן במשרדים? עכשיו, בארצות
נכון,
הברית,
כן,
עמלה תיווך היא 6%, נכון?
בין 4 ל-6.
שזה, אומנם זה גם כולל את העורך דין ואת הברוקר למשכנתאות.
ברוקר וי.
אבל יש כאן אנשים, שמי, 5-6%, זה המון כסף.
כן.
הכל, לדעתי,
הכל... במקום שלם מיסים, עושים את זה על מגלשה במשרד.
לדעתי, הכל מתחיל מאיפה שדיברנו לפני 2 דקות. המדינה לא רואה במתווכים כבעל מקצוע.
אבל הלשכה עשתה קצת שינוי, לא?
לא יותר מדי, אני לא ראיתי איזה שינוי אדיר בהתייחסות של המדינה, ובסופו של יום זה גם מחלחל ללקוחות קצה. כן. הם עדיין רואים אותך כמישהו שמספיק שיהיה לו דופק, הוא יכול להיות תווך, אז אין שום הערכה למקצוע הזה.
כן.
המדינה... זה מתחיל מהמדינה וזה מחלחל לאנשים.
אז זה הרבה עבודה תדמית שאתם ביניכם לבין עצמכם עושים פשוט. זה לא...
זה תלוי, זה נטו על הגב של המתווך.
ממש.
הפרט בעצמו, מה הוא הצליח להשיג, מה הוא עשה עד היום, מה הוא מחר, מה ההמלצות שיש עליו. לצורך העניין, אני מופיע היום בשתי אתרי הדירוג המובילים במדינה, שזה המקצוענים ומדרג.
מדרג.
שם אתה בא לידי ביטוי. כן. שם אנשים צריכים לראות איזה עסקאות עברת, למה בשביל להיכנס לאתרים האלה, אתה צריך להראות רקורד, אתה צריך להראות המלצות.
הכנסות.
של קונים, של מוכרים, הכנסות, הם בודקים לך את הכי...
כן, הם בודקים הכל.
ממש, יורדים איתך לרזולוציות מאוד מאוד...
אז רגע, בוא נחזור שנייה אחורה, כאילו כשהתחלת שם, איפה בארצות הברית? איפה התחלת?
ניו יורק.
בניו יורק,
ברוקלין. רוב העבודה הייתה מתבצעת בברוקלין, רוב המסה. גם היום אנחנו, גם הפעילות שלי היום בארצות הברית, 95.
מה מאפיין את ברוקלין מבחינת נדל"ן?
זה גם הרבה ישראלים, לא?
קודם כל יש שם הרבה יהודים.
כן, יהודים, סליחה.
יהודים.
כן.
מלבד זה, ברוקלין היא גבול עם מנהטן, העיר הכי קרה בארצות הברית.
בארצות הברית אני חושב יותר הישראלים יותר יושבים בניו ג'רזי, נכון? באזור של ניו יורק, הם פחות יושבים בברוקלין.
תשמע, בברוקלין, אני יכול להגיד לך את זה אחרי מחקר שעשיתי, בברוקלין מבחינה תורה, בוא נגיד ככה, יש את הלימוד תורה הכי גדול בעולם בברוקלין.
באמת?
כן, הלימוד אפילו יותר מירושלים, מעל מיליון אורתודוקסים שחיים בברוקלין.
וואו.
אוקיי, שכונות שלמות, שכונות ענק, וויליאמסבורג, אושן פארק וכל האזורים האלה, זה רק יהודים. זה ריכוז מטורף, אין עוד ריכוז כזה בעולם.
דרך אגב, אבל זה לא בהכרח שהם גם יהודים ציוניים. נכון?
יש
בוויליאמסבורג זה...
פחות מחוברים למציאות, יש מהם את כל הסאטמר, נטורי קרקע, כל אלה.
לא חסר שם.
הם יושבים בוויליאמסבורג, והם יושבים בשטחים הכי יקרים בברוקלין.
אף פעם לא הבנתי את המהות שלהם, באמת, וניסיתי, לא, לא, לא משנה,
לא נכנס לזה. לא תצליח.
אני נכנס לזה, זה... גם אין מה להיכנס, את לא תבין את זה.
זהו, זה לא...
תשכחי מזה. ולמה אנחנו מתעסקים עם הרוב בברוקלין? בברוקלין יש, קודם כל, היא צמודה מאוד למנהטן, אוקיי? צמודה מאוד למנהטן. מי שכבד עליו מנהטן, על אותו דרך שכמו בישראל, שמי שכבד עליו לגור בתל אביב, אין לו את המספרים
האלה, אז הוא יורד. אבל כאילו מנהטן וברוקלין, אי אפשר להגיד את זה באותו משפט. כאילו, ככה לפחות האמריקאים מתייחסים לזה. כאילו...
כבר לא.
כבר לא, זה השתנה?
כבר לא, זה מתחיל להשתנות, בוא נגיד,
זה כאילו מנהטן זה תל אביב מרכז, ברוקלין זה תחנה מרכזית.
תשמעי, היום באזורים שאנחנו...
זה קיצוני, אני אומרת.
באזורים שאנחנו היום מתעסקים לפני... כבר... אני כבר לא צעיר. אוקיי, 18 שנה שאני הגעתי לשם...
הוא כבר לא צעיר.
18 שנה שהגעתי לשם... תוכנית הקשישים
אחרי.
השכונות שאני מדבר איתך עליהן זה בושוויק, בטסטאי, בטפורד, סיובסנד, ככה היא נקראת השכונה הזאת. זו הייתה שכונה שהיה מפחיד להסתובב בה. במיוחד בלילות.
וואו.
כן, היה מפחיד להיכנס לשם. אבל עם הזמן כל האיפים של מנהטן מתחילים לרדת לשם.
אבל וואו. כן, את יכולה לראות את זה גם פה בארץ. פה בארץ פעם היה תל אביב, המרכז של תל אביב, סנטר נקרא לזה, דיזינגוף, אולי קצת רמת אביב, ולאט לאט את רואה שיותר ויותר מקומות שפעם הם היו מפחידים, פעם היה מפחיד להסתובב בפלורנטין בלילה, או באזור אלנבי,
אפילו
או...
לתקווה הגיעו.
כן, ושוק הקרמל נהיה בלילה, ודרום כן. תל אביב, ועוד ועוד, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים מבינים שהמרכז הוא מאוד יקר,
נכון.
ואז הם יוצאים החוצה. ואת רואה את הנהירה הזאת, ואז פתאום מגיעים פאבים, וכל מיני מסעדות נחמדות, ובתי קפה, והאווירה היא שונה
כן,
לחלוטין.
כן, יצאו מלא אזורים קסומים כאלה, בכל מיני רחובות שם.
זה בדיוק מה שקורה בברוקלין.
וואלה.
18 שנה, שהגעתי לשם, זה היה משהו אחר לגמרי, היום זה ממש פורח.
וואו.
ממש פורח.
מה זה מתווך אמריקאי? כלומר, אתה למדת שם את עולם התיווך דרך החבר שלך?
הוא עזר לי להיכנס...
כלומר, פתחת משרד, הצטרפת למשרד?
הצטרפתי למשרד, משרד קיים.
איך ההתחלה שלך הייתה? הייתה קשה או שהיה לך מזל של מתחילים?
הייתה קשה. גם בארץ, שחזרתי לארץ אחרי 6 שנים והתחלתי לעבוד פה בתיווך, גם פה היה קשה. זה כן. לא מקצוע קל. זה לא. מקצוע ש... פה
אבל
בארץ...
יש הרבה מתווכים שאתה יודע, אומרים, היה לי את המזל של מתחילים, חודש שנכנסתי לזה, מכרתי דירה.
אז זה לא חל עליי. אני עברתי את הדרך הקשה. לקח לי 6 חודשים לעשות העסקה הראשונה.
וואי, זה מה זה קשה.
ובאתי מהארץ עם כמה מאות דולרים. הסיפור הנדוש של הישראלים. אבל זה באמת היה ככה. אבל אחרי תקופה מסוימת, זה הגיע. והבנתי שזה אפשרי.
האם ההגעה, אז אני דווקא, כי הגעת לשם בתור ישראלי, עם החוצפה הישראלית, ויכול להיות שתוך כדי שלמדת איך להיות מתווך בסטנדרט אמריקאי, גם התחילו ליפול העסקאות, כלומר להגיע יותר נכון, לא ליפול, להגיע העסקאות?
ודאי, המנטליות שלנו ושלהם היא שונה ב-180 מעלות. ב-180 מעלות.
כלומר זה לא בגלל רן שלא היה נחמד, אלא בגלל רן שלא ידע ב-100% להתנהל בסטנדרט התיווך האמריקאי, שם...
ראשית, גם הייתי מאוד צעיר, הייתי בן 21.
ילד.
אז לא ידעתי בכלל מה זה תיווך. זה לא שידעתי מה זה בארץ, ואחרי זה באתי לשם. לא ידעתי כלום.
ויש הרבה תעוזה בגיל 21.
מה זה סטנדרט אמריקאי?
סטנדרט אמריקאי זה קודם כל בהתייחסות של הלקוחות, של העורכי דין. אוקיי, עורך דין פה בארץ, שאתה בא בתור מתווך לעסקה ומכיר לו את העסקה, הוא קודם כל, יש לו אנטיגוניזם אליך. דבר ראשון, הוא לא מכיר אותך, אוקיי? וזה שונה שם, זה לא ככה, זה ממש לא ככה. הם, מבחינתם מתווך, זה איש מקצוע לגיטימי, עם מקצוע סופר לגיטימי, זה מקצוע שקובע בעסקת נדלן קצת יותר...
כאילו אין דבר כזה אם אני רוצה למכור דירה?
אם תחשוב על זה. הוא קובע את התנאים המסחריים, הוא יודע באמת מה הרצונות של הקונה, מה הרצונות של המוכר, מה...
המתווך האמריקאי הוא לא יחתים אותך רק על מסמך של... העמלה בהצגת הדירה, אלא הוא...
הוא לא מחתים אותך בכלל. הוא מחתים את הבעלים. שם המוכר משלם, בלבד.
נכון, זה גם...
פה המוכרים לא רוצים לשלם בכלל. שם רק המוכר משלם, באהבה הוא משלם את זה. אז כך שאין לך את העניין הזה.
כלומר, המתווך למעשה, בא תמיד ייצג בשלב הראשון את המוכר.
נכון.
ואז אתה יודע גם את התנאים המסחריים שהוא צריך אותם מבחינת לוחות השלומים, אם יש לו משכנתא על הנכס, כל ההתנהלות הזאת, אתה מכיר את הנכס מהצד הזה, ואז מגיעים אליך כל הרוכשים הפוטנציאליים. עכשיו, יש שם את עולם שיתוף הפעולה של בין מתווכים כמו פה בארץ, שאתה מציג נכס ואז מגיע מתווך אחר, מציג לך, מביא את הקונה או... זה גם כל עובד?
צורך העניין בניו יורק, זה ממוסד בחוק, אתה לא יכול לא לשתף פעולה. אם ימצאו אותך כאחד שלא משתף פעולה ומסנדל עסקה בשביל להרוויח יותר, אתה בבעיה מאוד גדולה. אוקיי? שם...
איך אני אוהב חוקים. אני יותר רב איך לגופף.
שם אז אי אפשר להגל פינות, אין דברים
כאלה.
קרן, כוכבית. יש כמובן כנראה את הכמה ישראלים שמצאו איך להגל את הפינות. ביניהם עורכי דין. ברור, אנחנו...
אני אתחת האמת, הישראלים כבר עלו רמה שם. רובם לא מתווכים בכלל, הם אינבסטורים. אוקיי, משקיעים בעצמם שהם מפעילים משרדי תיווך. חיצוניים שימכרו להם את הבתים, פשוט לא רוצים להתעסק עם זה.
ברור, אתה מבין, אתה מבין.
ישראלים קצת עלו רמה בשנים האחרונות. אבל, תשמע, יש שינוי קטן פה בארץ, רואים את זה כבר.
זה אנחנו רואים כבר כמעט 15 שנה את השינוי הזה.
אני רואה את זה, כמו שאמרתי לכם, באתר המקצוענים, באתר מדרג, כשאני מקבל פניות, אתה כבר מקבל אותם עם אנשים שיש להם קצת הערכה אליך, קצת מבינים שעשית דרך במקצוע, ויותר קל להם לעבוד איתך.
כן, אוקיי? נכון.
זה מסיר קצת החששות, בוא נגיד ככה.
אוקיי, אז אתה אומר שקודם כל, ההתייחסות למקצוע המתווך בארצות הברית, זה מקצוע, זה כמו שאנחנו מתייחסים להורו מודו, העורך דין פה בארץ, או ל... לא יודע, שמי. או לשמי, זה מקצוע שהוא בר סמך.
לגמרי.
אוקיי. מעבר לזה, מה יש לנו עוד? הוא גם, אתה אומר, הוא המייצג של המוכר. הוא לא מייצג כרגע את הקונה.
כל מה שדיברנו כרגע זה על real estate agent, סוכן נדל"ן. אוקיי. יש לך את הרמה הקצת יותר גבוהה, שעברת 5 שנים של ניסיון ו-reputation. אחרי זה אתה יכול להגיש apply להיות ברוקר בעצם. מה זה ברוקר? ברוקר זה בן אדם שיכול להיות בעל משרד ולהפעיל סוכנים. תחתיו.
כלומר, 5 שנים אני לא יכול להיות בעל משרד?
לא.
וואו, זה
למה?
הדבר
הזה. למה שתהיה? אם אתה לא יודע כלום. תשמע, בארץ, בן אדם נכנס, לא רוצה להגיד שמות של החברות הגדולות, הוא נכנס אליהם לחברה, שלום, נעים מאוד, שמי ישראל ישראלי, אני רוצה להיות תווך, לא עובר רבע שעה, הוא עם סרט של אותה חברה.
כן.
קורא לעצמו סוכן נדלן, בכיר, או...
נכון.
אלוף העולם, לא יודע מה, כל אחד וה...
כן.
זה שלו, והוא מתקשר לבן אדם ומציג את עצמו ככה, ואין לו שום מושג בנדלן, אין לו שום שמץ של מושג. בגלל זה, זה הבעיה פה, שאין רף כניסה למקצוע הזה. אין לך כלום, אתה מחר יכול להיות, כל בן אדם בכל גיל.
מה רף הכניסה בארצות הברית חוץ מהלימודים?
לימודים, מבחן מאוד קשוח, אוקיי? יש לך השתלמויות כל שנה. יש לך...
יש מבחנים מקוונים כמה אני זוכר, נכון? מי שחדש את הרישיון, אתה צריך חדש רישיון, לא רק לשלם אגרה, אלא ממש לעשות מבחן מכוון באינטרנט, נכון?
פה רק משלמים.
פה משלמים 250 שקל, ואתה מתווך בכיר. מומחה בכיר לנדל"ן.
כן, לא הכשרה, לא כלום. תשלם.
תשלם את ה-250 שח, ו...
ואחרי זה מתפלים למה מחירי הנדל"ן עולים ועולים ועולים. אני חושב שגם זה חלק מהעניין. שהמחירים עולים, כי אין כאן כלום, אין כאן כל עולם הנדלן. עזבי, אני יועץ משכנתאות, מישהו בממשלה בא ואמר לי, אופר, בואו נבחן אותך מבנק ישראל. אז הבנקים הספציפיים, הצבעים, הכתומים, כחולים, האדומים, עשו פעם בקרה וראו והסמיכו אותנו ואמרו, אנחנו מוכנים שאתה תעבוד איתנו. אבל כל אחד שרוצה לעשות היום, כמו שאתה אומר, כמה מתווכים נכנסים למשרד תיווך, אומרים לו, אין בעיה, אנחנו עושים קורס בעוד חודשיים, פותחים את הקורס למבחן, אז בינתיים בואו תצטרף ותמכור.
כן.
תחת הרישיון כאילו של המשרד או של בעל המשרד.
פה בנקים, היום הבנקים הבינו את הכוח שיש להם מתווכים. היום יש סוכנים
בטח.
של הבנקים שנמצאים בשטח ודופקים לנו על הדלת באמצע היום. אומרים לנו, תשמעו, תביא לנו, יש סוכן נדלן של מזרח התפחות, יש סוכן שטח של לאומי, כן.
הבנקים משקיעים עוד במתווכים.
המדינה עדיין לא.
הבנקים, כי כן, כן, אז אני לא רוצה לדבר.
לא נשמע.
אבל לא, תשמע, אני בתור יועץ משכנתאות, הבנקים רוטפים אחרינו היום, כי הם הבינו את זה. בעולם שלכם הם משקיעים המון כסף, שופכים כסף.
על המתווכים לגמרי.
בשביל שאתה, דרך אגב, תעביר את הלקוח שלך ישירות אליו,
לבנק,
ולא דרך אגב יועץ משכנתאות, תגיד לו, לך תבדוק כמה בנקים, או לא מדבר על זה, עולם אחר.
סימנו אירועים, בחגים, מה אתה יודע? פעם הם לא מתייחסים
אליי. לכם לא. אני אומר לך שלנו, יועצי המשכנתאות, עושים אירועים. אני פה, דרך אגב, נוסע ללודג', כל זה לוד, לבנק לאומי בלוד, כי יש שום כנס, וביום ראשון אני עוד פעם שם, כי יש כנס של מרחב אחר, כמה מחזרים אחרינו. אז, ויש לזה סיבה. אבל
אני... אז רגע, נגיד עכשיו, כאילו, התחלת בארצות הברית, אבל אתה עדיין ממשיך שם.
אני עדיין עושה עסקאות, באופן פרטי. אנחנו על סף לעשות את זה ברמה מסחרית, זאת אומרת, לגייס משקיעים ישראלים.
זהו, אז זו השאלה הבאה, באמת, מאיפה המשקיעים?
אנחנו לא נלך על על מה שנהוג פה בארץ, 50 אלף דולר נכס בארצות הברית, או 100 אלף דולר נכס בארצות הברית, הפעילות שלנו היא על נכסים הרבה יותר יקרים, כמו שאמרנו, אנחנו בברוקלין. זה לא המספרים של קונטיקט או דיטרויד וכל מה שמוכרים היום בארץ. זה יותר, זה לא מתאים לבן אדם שיש לו את ה-200 אלף שקל, וזה מה שיש לו בחיים, ועל זה הוא בונה, זה לא פחות. יותר לאנשי עסקים.
הוא משקיע אולי יותר... קצת ותיק, שזה ותיק, לא ההשקעה הראשונה
בדיוק,
שלו.
בדיוק. אנחנו אוטוטו נכנסים לשם, יש לנו כבר חברה, יש לנו איש ביצוע בארצות הברית, שהוא שותף שלי עוד מישראל, שהוא עכשיו הוא נמצא שם, אנחנו עושים שם שתי עסקאות, והוא בעצם הקונטרקטור, קבלן, הוא משפץ לנו את הבתים שם כרגע, וזה ממש בתהליכי בנייה.
ואיך כל הנושא שזה תמיד כאילו אני לא מפחדת מזה, אבל כאילו צריך להיות חזק בזה, אתה יודע, ברמה המשפטית, מיסוי, לא יודעת, איך זה עובד שם?
אני אענה לך בשמו, ניסיון.
לגמרי.
זה כן, אז, אבל...
עכשיו הוא יענה.
Okay. בדקה אחת יש אמנת מס בין ארצות הברית לישראל. זאת אומרת, אם את מעבירה כסף לשם, את מרוויחה שם את הכסף, אוקיי? עשית עסקה, הרווחת, את שלמת שם... שם את המיסוי, שהוא סביב ה-20-21%, אוקיי? במידה ואת מחזירה את הכסף לארץ, את משלמת פה את ההפרש. פה אנחנו משלמים מס חברות של 25%, אז את מוסיפה את ה-3-4%.
אין דאבל.
אין דאבל, את לא משלמת פעמיים.
לא כפול.
כן. היופי בארצות הברית זה כל עוד את מייצרת הכנסות, ואת משאירה אותם בחברה שלך, את לא משלמת עדיין את המס. זאת אומרת, הם נותנים לך להתגלגל עם הכסף, הם לא... על כל עסקה שאת עושה
בהם. כלומר, זה לא רווח שנתי. כלומר, אם כל עוד לא עשית, משכת את הכסף למשכורות או לדברים כאלה, והשארת את הכסף בחברה, אתה לא משלם את המס על הרווח.
בדיוק. את הקפיטל שלך, הם לא נוגעים, כל עוד אתה ממשיך לעשות עבודה. זאת אומרת, לא ממשיך להשפיע.
אז סיפרת לי, אני זוכרת על הבעלי דירות, שנגיד כבר לא עמדו בהוצאות המשכנתא, לא שילמו משכנתא. ופה זה מעניין, אתה כאיש משכנתאות, כאילו, איך המדינה...
הוא לא יאמין למה שאני אספר לו פה.
בוא תספר את זה, מה זה מעניין?
אני מכיר, אני... אתה קנה דלת, לא?
מה עושים? איך ההתנהלות שם?
טוב, אנחנו בעצם עובדים על אנשים, כמו שאתם יודעים, ב-2008 היה את הקריסה של... כמה בנקים בארצות הברית, וכל הסיפור של הסאב פריים. אז אנחנו עדיין עובדים על האנשים האלה שלא החזירו את המשקעות מלפני 2008.
וואו, אוקיי.
אנחנו מאתרים אותם, לא בעיה לאתר אותם, היום אתה יכול לאתר אותם באתרים כמו זילו, פרופרטי שרק, האתרים של מידע נדלן בארצות הברית, כמו מדלן פה, אוקיי, על אותו דרך. את מאתרת בעצם את הבן אדם הזה שהוא כבר הבית תכלס לא שלו, הוא לא משלם משכנתה מ-2008, 15 שנה, 14 שנה, הוא לא משלם בכלל את המשכנתה, והוא גר בבית. החילוט של הנכסים שם לא נעשה כזה מהר. זה לוקח להם המון זמן, לפעמים...
זה תלוי גם, אבל גם במדינה.
כן.
זה מאוד תלוי במדינה.
בחוקים, למשל, בכלל בארצות הברית היה בזמנו אובמה, שהחליט שהבנקים הכניסו את האנשים לסחרור הזה.
שמה? מה הוא החליט?
הוא החליט שכל הבעיה שקרה שם זה בגלל הבנקים. הם נתנו כסף לאנשים שאין להם...
קרן, נתנו שם משכנתאות 110%.
110%, בדיוק. 100% בבית ועוד 10% איך תקנה...
למיסים, עזבי, למיסים, למתווך, למה שאת צריכה מסביב. ופתאום,
אנשים לא עמדו בזה.
אני אלך לעולם שלנו פה בארץ. לפני 3 שנים, בנק ישראל בא ואמר, חבר'ה, אתם יכולים לקחת משכנתה של עד 70%, 2/3 מהמשכנתה בצמוד לריבית הפריים. כולם היו מבסוטים, כי ריבית הפריים הייתה אז 1.6. כולם היו מבסוטים, שמחים מאוד. מה, אני יכול להוזיל את המשכנתה, אני יכול להוריד את ההחזרים, אני יכול... עופר, כאן בתוכנית פה, שאז ישבנו בראש העין, בא ואמר, גרוע, חמור, מסוכן. למה? כי הפריים גם יכול לעלות. ולפני שנה שהתחילה, קצת יותר משנה אפילו, שהפריים התחיל לעלות, מה קרה? כמה כתבות ראינו, הפריים עלה, האנשים שלקחו בזמנו רק 1/3 מהמשכנתה פריים, לא 2/3 פריים, רק 20% פריים עלה להם המשכנתה, כואב, כי הפריים עלה ל-6%, 6.25, וכל אלה שלקחו את ה-70%, 66% פריים, לא רוצה להגיד לך מה קרה, זה הבנק עשה את זה, זה לא... שכנע, הוא סיפר להם את זה, דרך אגב, בנק המרכזי, לא בנק לאומי ספציפי או מזרחי או כל בנק אחר.
רגע, אז כאילו, אוקיי, אז מה קורה בזה?
אנחנו מנטרים את אותם אנשים, בעצם...
לא שילמו מ-2008 כמו משכנתה.
לא משלמים, כבר יודעים שהבית לא שלהם.
גרים בבית.
בדיוק. אנחנו עושים איתם איזה הסדר, מבחינה כספית, מה הם מוכנים בשביל... להמשיך הלאה ולפנות הבית. אחרי זה אנחנו עומדים מול הבנק, לעשות סטלמנט.
אז אתם מציעים להם בעצם למכור את הבית?
למכור לנו את הבית,
את הזכות על הבית. שם אין את הקטע הזה של כונס נכסים?
אין.
לא, אבל תתקן אותי. אני פעם שמעתי סיפור של, למשל, במדינת ניו יורק, אם אני לא טועה, פעם מישהו סיפר לי שאם לא משלמים משכנתה, לא, זה שכירות. שכירות לא שילמת, זורקים לך את הציוד מחוץ לבית.
שכירות יש שם חוקים מזוהים.
לא, אבל שכירות לא שילמת, אתה לא צריך הוצאה לפועל, אתה, יש סוג של הוצאה לפועל, אבל זה לא, אתה לא צריך עכשיו חודשיים לערוץ, לפתוח, אתה...
לא, זה לא ככה.
רגע, אבל...
זה לא ככה, לא בניו יורק.
לא, זה מאוד מהר, אתה מפנה את הבן אדם, לא?
לא, זה גם קשוח כמו פה. זה לא פחות קשוח. בגלל זה רוב העסקאות שלנו הן בעצם עסקאות פליפ. אנחנו לא אוהבים להשאיר שם נכסים לסחירות. אנחנו קונים, משפצים ומוכרים, ממשיכים.
אוקיי, אז הגענו, אז שם אתם מאתרים את הבעלי משכנתאות הממתינים
לפינוי.
רגע, והתהליך המסע ומתן איתם, או איך שלא תקרא לזה, הוא ארוך?
לא, בדרך כלל, תשמעי, אין להם מה להפסיד. אז הם מקבלים 50, 60 אלף דולר, 100 אלף דולר.
ומה הם יכולים לעשות עם זה? סחירות?
היה לנו בית שקנינו לא מזמן, שהבן אדם אמר לי, תשמע, אני הולך לדיטרויד, ואני קונה בית ב-$30,000.
וואלה.
ונשאר לי כסף לוויד שלי ולבירות שלי. תעזוב אותי, זה מה שאני רוצה בחיים. אין להם את החלומות של הישראלים, לרובם.
אז בגדול, אז אתה עושה איתם ממש כאילו...
הוא קונה מהם את הזכות שלהם על הבית. הרי בסופו של יום הבנק הוא לא גוף נדלני, הוא לא רוצה להתעסק עם הבית. הוא מעדיף שהקונה זה שלא עומד במשכנתה, יביא לו איזה מישהו שיקנה ממנו את הבית. זה העדיפות של הבנק.
כאילו בארץ כמה זמן, אתה יודע, מבחינת זמן שבן אדם לא מקבל משכנתה, ואז הבית מעוקל, כמה זמן?
אני אגיד לך, בארץ זה כמעט לא קורה.
מה זאת אומרת?
בארץ את צריכה להגיע ל-18 חודש, שנה וחצי, לא להגיע להסדר עם הבנק, בכדי שיפנו אותך. וגם כן אחרי שבתי משפט וכל הדברים האלה, ולהגיע להסדר עם הבנק זה גם דחיית משכנתה, פריסה מחדש, וגם מכירת הנכס. עכשיו, אני אגיד לך משהו אחד, בארץ אחוז המפונים על ידי הבנקים הוא קטן, הוא מזערי, הוא כלום, אולי בשנה 100 יחידות.
אוקיי, אבל הם עושים להם את המוות. כי אתה יודע, מכתבים, הוצאות לפועל, עיקולים, כל מיני דברים.
לצערי הרב, דרך אגב.
זה די לחיות כמעט את אותו הדבר. לצערי הרב. לחרדות,
מהשנים
בלילה.
אני חייב להגיד לך, לצערי הרב, מי שמגיע לסיטואציה הזאת, זו אוכלוסייה חלשה בדרך כלל, שלא יודעת לקרוא, לא יודעת איפה היא חיה בכלל, הם מסכנים שאין להם תיבת דואר כמו שצריך. אתה יודעת, קונה כאלה... כן, אוכלוסייה חלשה בדרך כלל, כי אוכלוסייה שהיא קצת יותר מבינה, אז היא אומרת, אוקיי, אני עכשיו בברוך, אני מקור את הדירה שלי.
כן.
אני אעבור לסחירות, אני אמצא פתרון. המסכנים, תמיד יהיו מסכנים לצערי הרב, וזה סוג של מעגל. עכשיו, דרך אגב, בישראל, ברגע שאת מגיעה, הבנק שנה וחצי זרק אותך, אחרי זה הוא מחויב גם לתת לך שכר דירה של שנה וחצי.
וואלה.
אל תדאגי, אוקיי. זה יורד לך מהנכס, מהשווי של הנכס. הבנק לא נותן את זה בחינם. אבל אחוז הוא כלום, הוא ממש פרומיל אחוז.
כן, זה לא קורה בארץ. לעומת ארצות הברית, שב-2008 זה היה במספרים אדירים, שהם לא ידעו, הם לא ידעו איך להתמודד עם זה בכלל. אז הם פשוט, יצא חוק שאסור לדבר עם האנשים האלה. אוקיי? הפן הכלכלי נופל אך ורק על הבנק, וגם לבנק לא היה, הרבה בנקים התרסקו גם. הם לא קיימים, הם התעדו בזמנו. אוקיי? ואלה שלא התעדו, לא יכלו להתעסק עם כל הכמות נדלן הזאת, ועד היום הם לא מצליחים להתעסק עם זה. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מגיעים אחרי זה, אחרי שאנחנו מסתדרים עם הבעל בית הזה שלא לא עמד במשכנתא, אנחנו מגיעים לסוג של הסדר, סאטלמנט, מול הבנק, אוקיי? אם הבנק, המשכנתא עומדת על 600, אז אנחנו מתווכחים איתו כמה שאפשר, חוצפה ישראלית, מורידים את המשכנתא כמה שאפשר, ואז קונים את הנכס.
נשמע קל, כאילו. אפשר לבוא גם
לעבוד
בזה?
זה לא כזה קל, זה הרבה התעסקות.
כאילו זה נשמע לא מסורבל כמו בארץ, זאת הכוונה.
כי בארץ זה קצת שונה, אבל אני רוצה לחזור רגע לארץ, כי התוכנית שלנו זה מתווכי העיר חולון. ואתה הגעת לארץ ופתחת את המשרד שלך לפני...
בוא
נרד לארץ. כן, בוא נעלה לארץ. מתי חזרת לארץ?
ב-2012.
2012, כלומר 21 שנה, 22, לא, 12 שנה.
אגב, אתה יודע למה אומרים נעלה לארץ ולא נרד?
למה?
כי ישראל בכל העולם ארץ הקודש, וכשאתה עולה לקודש, אתה לא יורד. אז לכן זה משם המקור, נעלה לארץ.
נעלה. אז עלינו לארץ.
עלינו
לארץ וירדנו לחולון. פתחת משרד.
יש כמו חולון. אין כמו חולון.
תשמע, פתחת משרד בסטנדרט אמריקאי בחולון.
כן, בוא, איך הישראלים בכלל מקבלים את הסטנדרט האמריקאי, וגם מה אומר הסטנדרט האמריקאי שלך?
הסטנדרט האמריקאי אומר שאתה נותן שירות בסטנדרט אמריקאי. אין דבר כזה לא לענות. לא, פחות באנגלית. הם לא אוהבים שאתה מדבר איתם אנגלית. כשחזרתי לארץ היה לי, אתה יודע, זה היה לי מלא, ואומרים לי, מה אמרת? אז הייתי חוזר לעברית. אתה לא מתפשר על השירות. בדיוק אותו שירות שנתתי בארצות הברית, אני נותן פה. אוקיי? אין דבר כזה לא לענות לטלפון, אין דבר כזה לא לתת מידע. והדבר הכי חשוב לדעתי בתיווך זה... להבין את הבן אדם, למה בסופו של יום אתה מוכר לו, אתה מוכר נכס, בסדר? הנכס הזה הוא נכס קטן, נכס גדול. זה לא משנה הנכס, משנה הרצונות של המוכר שלך, או של הקונה שלך. אתה צריך להבין את הפן האנושי בעסקה. אם אתה לא מבין את הפן האנושי, אתה פספס את כל התכלס. אוקיי?
כאילו, אם נדייק את זה, זה לאו דווקא סטנדרט אמריקאי, זה סטנדרט שצריך להיות למקצוען פשוט.
בלי זה, בעולם התיווך, אני... הרבה אנשים שנכנסים רק בשביל הקטע הכספי, אני רואה אותם שהם לא ישרדו, אני רואה את זה בהתחלה כבר.
שרואים רק את הכסף.
בדיוק, למה? הם לא מבינים את המהות. ברגע שאתה נותן שירות לבן אדם מכל הלב, באמת לעמוד בסטנדרטים הכי גבוהים שיש, ולהוציא אותו מרוצה, אז אתה בונה עסק. למה? זה לא קשור רק אך ורק לעסקה הזאת, אם מכרת ועשית כסף, או מכרת ולא, או לא מכרת ולא עשית כסף. זה קשור איך הוצאת את הלקוח, אם הוצאת אותו באמת, סבר רצון, הוא הבין שעשית את הכל בשביל שהוא יהיה מרוצה, שם נמדד העסק שלך, שאחרי זה הוא ימליץ עליך לאמא שלו ולדודה שלו,
נכון,
וכן הלאה.
הופכים להיות שגרירים שלך.
אם אתה הולך לעשות רק בשביל לעשות העסקה הזאת הספציפית, ולהוציא את ה-20, 30, 50 אלף שקל שלך.
כן, אני אומר כל הזמן, להיות עשיר אנחנו לא נהיה עשירים מהעבודה כנראה. נהיה עשירים מאקזיט, או אם התחתנו עם כסף. זה העושר.
או נולדת אליו.
או נולדת אליו.
או שזכית בלוטו.
כן, אבל דרך אגב, מי שזוכה בלוטו הוא לא נהיה עשיר. הוא כולם מפסידים את הכסף בגדול, בענק. אז אני אומר, אני חושב שבסוף אנחנו, מי שנותן, מי שבא לעבוד, ולתת את הנשמה שלו בעבודה, ולתת את השירותיות שלו, זה לא פחות חשוב מאשר המוצר. אני מוכר ייעוץ משכנתאות, לא, אני מוכר שירות לייעוץ משכנתאות, נקרא לזה ככה.
אנשים לא מבינים את זה.
אתה מוכר שירות תיווך. אתה עכשיו בסוף, נכון, לקחת את השכר תירחה, שזה נחמד, ואז יש לך תמה, ומס הכנסה, ומשרד, ועלויות, וכל הדברים האלה, לא נשאר כלום. אבל השירות הזה שנתת, תביא לך עוד לקוחות, ועוד לקוחות, ועוד לקוחות, הרבה יותר מאשר לעשות את העסקה, רק ברמה של לעשות את העסקה.
כן.
ואני אגיד לך, קרן, בודדים המתווכים שמדברים איתי, ואומרים לי, וואלה, זה לא מסוגל להיכנס לעסקה הזאת, בוא נוריד אותו מהעסקה הזאת. בודדים המתווכים, מרבית המתווכים שידברו איתי, לא, אז בוא נמשוך לו את המשכנתא ל-30 שנה. העיקר שיעשה, כלומר...
כן, בכל מחיר.
בכל מחיר.
ואז גם ככה נופלת העסקה. בסופו של יום הבן אדם מגיע לעסקה.
במרבית המקרים דרך אגב, אני, סלחו לי, הם תווכים, שאני מקווה שלא הרסתי לעצמי, אבל אני משקף ללקוח.
אתה
חייב.
משקף. תבין מה המשמעות של 30 שנה, 25 שנה.
נכון, אבל זה מה, זה
חייב. בוא, תמשיך לקטט רגליים, תחפש נכס אחר.
לקנות בית ומה, ואחרי זה הוא לא יכול לעמוד בזה, אז מה עשינו בזה?
כן.
תראה רגע, רן, לפני שאנחנו מתחילים כל פעם לדבר על עיר, אז אנחנו עושים משחק אסוציאציות. אז כשאני אומרת לך חולון, הדבר הראשון שעולה לך בראש.
בת ים.
זה יפה. זה טוב, כי הרבה מדברים על שכאילו בת ים היא, אתה יודע, על העורף של חולון, נושפת לה בעורף, על ה...
לא, אבל חולון מדהימה, שמו, עיר הילדים, המוזיאון הילדים,
נכון.
טכנודה,
פארקים, ספורט,
מה יש שם עוד? לא טכנודה, המכון טכנולוגי.
חולון מדהימה,
אני פעם שידרתי במכון טכנולוגי ברדיו קסם, לפני שהגעתי לפה, כן.
המכון הטכנולוגי.
אני ב-2015 עברתי לגור בחולון, כולם אמרו לי, תשמע, אתה עולה רמה. הייתי חי בבת ים, עברתי לגור בחולון. אתה עולה רמה, ובאתי לשם, והתוודעתי שלא עליתי בשום רמה, ושום כלום.
אתה מתווך העיר בת ים, אתה לא...
אני אוהב את בת ים, נולדתי שם.
אני גם מאוד אוהבת את בת ים.
אבל כולם אמרו לי, תשמע...
הצבע שלי לא מאפשר להיכנס לבת ים.
דווקא היום הצבע שלך שולט שם, אתה יודע, רוב זה קהילה רוסית שם היום.
כן, זה נכון, מלא רוסית בבת ים, בדיוק.
כל המשקיעים, בדיוק.
אני לפני שלושה שבועות, חודש, מתי באתי, אספתי אותך בדרך, הייתי בפגישה בבנק בחולון שם אצל, אתה בטח מכיר אצל סופי, בלאומי בחולון שם, ליד קולנוע אסתר. אסתר?
רינה.
רינה. דרך אגב, הרדיו...
קולנוע רינה, איך הגעת לקולנוע אסתר? לא
יודע. יש לי בית ממול.
אני אספר לך, התוכנית רדיו הראשונה, לפני 9 ומשהו שנים, בתחנת רדיו אינטרנטית, קראו לה רדיו, לייק מיי רדיו, משהו כזה, שבפסאז' מאחורה שם, מאחורי קולנוע רינה. יש שם פסאז' קטן.
כן, יש שם תשמישות ושייך.
כן, עכשיו עברתי שם, הלכתי לבנק לפגישה, עברתי בפסאז' אותו ריח. ריח של השתן הוראי, אבל לא משנה, אבל כל המרכז...
אבל האזור הזה מאוד מתחדש היום דרך אגב.
הכל הפוך. למה הכל הפוך, נראה אם את יודעת?
לא יודעת. מה?
רכבות.
איך לא חשבתי על זה?
איפה שאתה מדבר עכשיו?
אבל עזוב, נהיה סיוט, אבל תסתכל איזה יופי קרה בירושלים.
תסתכל על בת ים.
תסתכל על בת ים. בסוף יש לך רכבת קלה, שמנגישה את העיר, ופתאום העיר הזאת, איך אמרה לי, סופי מהבנק, איך היא אומרת לי, אני מגיעה לתל אביב ב10 דקות.
כן, זה שיא השיאים, באמת.
איילון קרוב. הכל, זה עולם אחר.
כן.
זה העולם שאנחנו מדברים עליו שנים.
נכון. אז רגע, תן לנו איזה בריף כזה על חולון, משהו...
אני מאוד מקווה שהראש העיר החדש באמת יביא איתו את השינוי המיוחד.
זה גם טירוף, אחרי 30 שנה, נכון? 30 שנה ש... בסדר, של מספיק זמן. אחרי
30 שנה, בוא נגיד שב-15 שנה... שי קיינן. שי קיינן זה הראש העיר החדש. הקודם היה זקן מדי, הוא היה צריך להיות מוחלף 15 שנה אחורה.
ראשי העיר צריכים לנסות שני קדנציות בלבד, לדעתי.
גם לדעתי.
30 שנה זה... זה שנים של רודן, זה כבר לא ראש עיר.
נו, אז בוא, בכמה...
אני מקווה מאוד שהוא יביא איתו רוח חדשה, מאוד מקווה. מאוד מקווה, למה בשנים האחרונות חולון לא הייתה דומה למה שהיא הייתה מצוירת כלפי חוץ, עיר הילדים וכו'. היא לא הייתה שם...
סתם סלוגן?
זה היה סלוגן.
פסטיבל מספר סיפורים בחולון עבר לגבעתיים בכלל.
כן.
מאה שנים.
לא... ממש, הוא... תראית בת ים. תראית בת ים. תכנסי היום הכל מנופים, כל מקום, כל שכונה, לפחות 2-3 פרויקטים של פינוי בינוי.
כן, לא, זו הפכה לאימפריית בטון, אין מה לומר. אבל יש תנופת בנייה, יש התחדשות עירונית, יש...
איפה?
בחולון.
איפה?
שנקר. לא... יש שם התחדשות עירונית.
בשנקר?
כן, אנחנו לא רואים כמה בניינים שם.
שתי בניינים.
לא מזמן לא ראיינו את...
זה לא הכמות הרצויה לעיר בסדר גודל כזה.
לא מזמן...
וזאת עיר מרכזית, שיכולה להיות מרכזית.
עכשיו, זה... בשנה וחצי האחרונות...
מטרופולטן של תל אביב. היא חלק מזה.
מה? היא צמודה לתל אביב. האזור שאני הייתי גר, שיש לי שם עד היום את הבית הזה, הוא נקרא אגרובנק. זה ממש על תל אביב, זה מקווה ישראל, אם אתם מכירים. זה ממש כן. אגב שלי, מקווה ישראל.
אבל זה אומר... אבל דרך אגב, אני אגיד לך מה זה אומר לי. חולון יש לה פוטנציאל מטורף ויהיה לה משהו. מתישהו זה יקרה, אולי ראש עיר, אולי גם עצם העובדה שרכבת קלה מתחילה.
אנחנו בדרך לשם, גם הרכבת
הקלה. זה אומר שיש כאן כרגע המון המון עסקאות להשקעה.
לא רק, הנה, בדיוק.
אני בדיוק באתי לגעת בנקודה הזאת. לפני, בינואר 2023, יצאה תוכנית שנקראת ח-619.
נכון.
שהיא בעצם העלתה את הטאבה של העיר ברוב האזורים לגורדי שחקים, ל-15 קומות ו-20 קומות. ועכשיו הולך שם טירוף מבחינת משקיעים, אבל גם טירוף מבחינת העיר היא גובה תעלי השבחה מטורפים מהמוכרים. אוקיי, הדירות שמוכרים היום ב-1,800,000, הם גובים 100-200 אלף שקל היטל השבחה. נהיה שם טירוף, אבל גם הם עצרו את זה מצד אחד מצד המוכרים. למה הרבה מוכרים מפחדים מהיטל השבחה, אז הם לא מוכרים. אוקיי? אז אני מקווה מאוד...
מוכרים יקרים, מוכרים יקרים. יש לכם היטל השבחה, תעמיסו את זה על הדירה. לא אזור, אין מה לעשות.
הם מעמיסים על הדירה.
אבל אל תפחדו.
הם גם לא יודעים, אין לך מדד. זאת אומרת, רק אחרי שאתה מוכר, אתה יכול לדעת מה...
לא, כך שמי, שיעשה לך את הערכת נכס, שיעשה לך הערכת אתלים למיניהם, תדע איפה אתה נמצא. אל תחכה עד אחרי המחירה.
הם לא ידעו את זה בכלל, אתה יודע. אנשים שמכרו שנה שעברה בפברואר, מרץ, הם לא ידעו שיש להם היטל השבחה.
שמע, אנשים בארץ הזאת לא יודעים לא חינוך פיננסי ולא חינוך נדל"ני. אתה הולך למכור דירה, במיוחד שהיא דירה ישנה, במיוחד שהאזורים התפתחו, כך שמי, שיגיד לך כמה דירה שווה, אל תחשוב, אולי לא שווה 800 אלף שקל, שווה 2 מיליון שקל, אולי יש לך היטל השבחה של 400 אלף שקל, קח את זה בחשבון.
כן.
זה דברים, זה א' ב', ואני חושב שזה דברים
שאנשים... זה לא נהוג פה, זה הבעיה.
אבל זה העניין, זה מה שמשרדי הנדלן צריכים להנהיג פה.
אנחנו אומרים להם, אבל אתה חושב שהם מקשיבים לנו?
אולי להסביר להם את זה קצת.
ישראלים זה עם קשה בהבנה, שאתה אומר לו, תשמע, כך שמי. תהיה בטוח במה שאתה מוכר, תהיה בטוח מה שאתה מוכר, תהיה בטוח במחיר שאתה רוצה לבקש על הדירה. הם לא שם, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים, אז לקוחות שחוזרים אליך כבר אחרי פעם שנייה, פעם שלישית, הם
לוקחים אוטו יד שנייה, משלמים 1,000, לא יודע כמה עולה כסף היום לבדיקת רכב, 800 שקלים, 1,000 שקלים, אין לי מושג. משלמים יותר, אחוז לפחות משווי הרכב. אחוז על הרכב, דרך אגב, ואז יגידו, יצירייה תפוקה, הוא ייקח את הרכב בכל מקרה, יתקן.
יש קרנור, יש קרנור. מתחילים, אנשים מתחילים להיכנס לזון הזה. לאט לאט, הדור החדש, בוא נגיד.
הדור החדש כבר יותר פתוח לשמעות לפני רכישה, לא לפני מכירה, אני חושב. לפני מכירה נדיר שאני שומע אנשים.
זה כמעט לא קיים, אלא אם זה בתים פרטיים שאני מחייב את הלקוח. אני רוצה לדעת שאין חריגות, אני רוצה לדעת מה תלי השבחה שיהיו לו שם, דירות גג. אני אומר ללקוח, תשמע, בלי שמאות.
זה מאוד חכם מה שאתה עושה.
בלי שמאות, חבל על הזמן שלי ושלך, למה אני גם לא יכול להגיד לך את העלויות שיהיו לך במחירה.
אז אם אתה עושה שמאות... את השווי האמיתי של הנכס שלו בכלל.
בדיוק, לגמרי.
לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אבל שאלה שאופר כל הזמן שואל, מחירים. יהיה לנו תוכנית שלמה על העיר חולון, אבל אתה רוצה לשאול על המחירים, לא?
מחירים, כן. מה קורה? מה... מגיע אליי לקוח שיש לו תקציב מסוים של 2 מיליון שקלים, הוא יכול למצוא כזה בחולון?
מה אפשר למצוא היום בחולון?
בתקציב של 2 מיליון שח אפשר למצוא.
יותר להשקעה או למגורים?
גם למגורים.
גם למגורים?
מה אמרת 2 מיליון?
נניח 2 מיליון שקל, סביב 2 מיליון שקל.
ופחות מ-2 מיליון אין...
תשמעי, במיליון 650 מיליון 700 מתחיל.
לא, סתם, ג'סי כהן.
ג'סי כהן.
אתה מדבר על ג'סי כהן ב-2 מיליון?
ג'סי כהן במיליון 600, מיליון 700, התכונה... בתים שהם לא לייט.
אמרת ג'סי כהן.
מה זה לא, אבל שלושה חדרים?
שלושה חדרים.
ופוטנציאל לפינוי בינוי?
פינוי בינוי.
נו, זה שווה, לא?
זה שווה, זה מוצר להשקעה.
זה שווה להשבחה. היום הסחירויות שהם מקבלו שם הן זעומות. כן.
גם מי יהיה האוכלוסייה שתגור שם?
אני לא יודע להגיד. השתנתי, הכל הולך להשתנות. אני חושב בעצם שכל תל אביב מתחילה לזלוג לחולון. אנחנו רואים את זה. למשל בשכונה שאני הייתי גר, שכונת אגרובנק, קונים שם הרוב תל אביבים.
וואלה.
הרוב תל אביבים.
אבל מי הדיירים? הם גרים להשקעה או להשכרה?
בג'סי כהן, לצורך העניין, כולם להשכרה כמעט. 90%.
כלומר, הדייר שיגור שם הוא דייר תושב עם ה-DNA של ג'סי כהן כרגע.
סביר להניח, כן.
לקחתי את זה בחשבון, בסדר. דרך אגב, יש לזה יתרונות, הכל טוב, אני לא...
עדיין, גם בג'סי כהן אתה רואה זליגות של אנשים שבאים מבחוץ, אנשים שמתקרבים... עכשיו ראינו את זה המון, עכשיו בתקופה של המלחמה, אתה יודע, הרבה מפונים, אז הם הגיעו... לא יודע אם זה משהו שהוא הולך, אתה יודע, שזה...
בסוף המנעד הזה שלוקחים אנשים שהם קיימים, תושבי השכונה, ומביאים לקוחות אנשים חדשים, תושבים בחוץ עם DNA אחר, בסוף זה יוצר משהו, בסוף זה יוצר קהילה. זה יוצר, עזוב, בוא נחשוב על מגדלים. מגדל שיש לו 30 קומות. כל קומה יש לו 6 דירות, מלא. זה קיבוץ שלם בבניין. עכשיו יש שם את כל סוגי האוכלוסייה, לא כולם הייטקיסטים ולא כולם תושבי ג'סי כהן, בסדר? סליחה, בלי להעליב אף אחד, כולם, הכל נהיה מעורבב.
בוא נשים גם דברים על דיוקם. ג'סי כהן יושבת על השטח, לדעתי, הכי טוב בחולון.
תשמע את זה, על איפה היא יושבת?
ג'סי כהן יושבת על השטח הכי טוב בחולון. יושבת לך על תחנת רכבת, גם הקוממויות מצד אחד, ומצד שני יוסף טל, ועל איילון. את הדקה מהיילון.
בחינה נדלנית, השטח
הזה
להיות...
הוא יוקרתי ביותר.
ומה צריך את אותו יזם ואת אותה עירייה שיקדמו את הדברים בשביל לבנות.
אין בניין שלא חתום ג'סי כהן.
לא, אז זה הולך להיות ג'סי כהן פנינת נדלן, לא?
ממש, ממש. השקעה טובה.
את השם שלה.
איך?
ג'סיקה.
ג'סיקה, כן.
היא תעברת את השם שלה לאט לאט.
וואי, רן, כמה למדנו ממך היום?
לא, למדנו הרבה על ארצות הברית. למדנו גם על חולון. דירות למגורים למשפחה שמחפשת 4 חדרים.
עוד אפשר למצוא ב-2 מיליון שקל.
באזור של בתי ספר, קהילות כאלה, יש, נכון?
כן, כן, העסקאות האחרונות שלנו, היה לנו כמה עסקאות שמסביב ה-2 מיליון שקל, שקנו דווקא משפחות צעירות, כן. 3.5-4 חדרים במספרים האלה.
זאת מבינה, קרן, זה במרחק קו אווירי מתל אביב של 5 קילומטר בערך, אפילו פחות. מרחק נסיעה רכבת של 10 דקות, כי רכבת אין לה פקקים בדרך כלל.
כן.
ועוד שיהיה את הרכבת הקלה בצורה יותר נוחה.
זה בכלל.
אז זה בכלל ישדרג את העיר הזאת. ולא ספק, אנחנו...
אני מקווה גם שהראו השיר החדש.
דרך אגב, אנחנו התחלנו עם מנהטן וברוקלין. זה אותו מרחק.
זה על אותו דרך.
זה אותו דבר. תל אביב וחולון.
נכון.
לא תיאמנו.
לא תיאמנו. ממש, כן, נכון. לא תיאמנו, אבל כשאני מדבר עם אנשים על ההשקעות בניו יורק, אז אני אומר להם, זה על אותו דרך שאתה קונה בחולון, שהיא צמודה לתל אביב. זה אותו דרך. ברוקלין ומנהטן.
נכון, יש לך באמצע, אתה נהר. במקום נהר זה איילון. זה גם כנהר.
רק שאין לך קשרים ומנהרות פה.
קרן, את מי אנחנו מארחים שבוע הבא?
הפתעה. קודם כל, שבוע הבא יש לנו פאנל על רעננה. יש לנו יום עמוס שבוע הבא, בעזרת השם.
וואי, וואי, טוב, פנית היומן. רן תרשיש, מתווך העיר חולון, שמחנו לארח אותך כאן בפרלמנט הנדלן, הבלוק פרלמנט הנדלן.
היה מדהים, אני ממש...
אנחנו צריכים עוד לדבר יותר על חולון, לדעתי.
טוב, בשביל זה יש תוכנית על חולון, נטו חולון.
נטו חולון.
כן. וגם סיור, אנחנו הולכים לרן.
וואלה, מגניב, 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 מגניב.
כן.
אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, יום חמישי, נכון.
ובתקווה שנתחיל את השידור.
בצורה יותר אופטימית, אני יודע, עדיין בכל זאת, 223, 3 ימים בתוך המלחמה, עם 132 חטופים וחטופות. שיגמר כבר עד רקע זה, אנחנו נהיה פה שבוע הבא, מיד אחרי... מגשימי החלומות עם גידי לוויתן, אחרינו סקיני מינוס של ענבל ראם. תודה רבה קרן.
תודה אופר. תודה רן.
תודה רן.
תודה לכם.
סוף שבוע נעים. המשך יום טוב. ביי.
לשבת.